בוקר טוב. לא שומע. היום יש לנו יום חג, אנחנו בארץ שהזמינה והכירה בכנס שלנו, והיום יש לה יום הולדת, אז אנחנו מברכים את רוסיה עם יום הולדתה, כדי שבאמת הארץ הזאת תשגשג, היא ראויה לזה. אני חושב שעלינו לחלק את הלימוד שלנו, את השיעור שלנו, לשלושה חלקים. אני פשוט שומע מהאנשים כל מיני דרישות. חלק הראשון, אנחנו נדבר מעט על חופש הבחירה. זה היה בכלל הנושא של כל השיעור הזה. אחר כך אנחנו נדבר על חינוך. ובחלק השלישי, נפנה לשאלות. יותר שאלות, כל הזמן מבקשים ממני שנשאיר זמן לשאלות. אני מתנצל, יש לי אלרגיה מאז אתמול, אני נלחם בזה. קצת התנפחו לי השפתיים, אולי לא יהיה כל כך מובן מה שאני אומר, אבל אני אשתדל מאוד לדבר ברור. בכלל, בעיה גדולה, פתאום. אבל זה סימן טוב, כאשר יש התנגדויות, אז זה אומר שתהיה לנו הצלחה. אני זוכר, זה תמיד קורה לי לפני כנסים, או שאני שובר איזה רגל באירלנד פתאום, או עוד איזה משהו קורה. בשנת 2000 ומשהו רצינו להגיע למוסקבה, ונכנסנו לתאונה. אחרי זה חצי שנה הייתי בבית חולים, כל מיני שברים וניתוחים למיניהם. בקיצור, אז עוד אנחנו חשבנו לעשות כאן, לערוך כאן כנס, כך שזה תמיד קורה, ועל הכל צריך לשלם. אז חופש הבחירה, החירות. אם אנחנו נפנה לביולוגים, לרופאים, זואולוגים, בקיצור, כל אלו שחוקרים דווקא את הטבע, אז אנחנו נראה ונשמע שלמעשה לא קיים שום חופש בחירה, הכל מוגדר מראש, קבוע. אנחנו נולדים, חיים ומתים בעל כורחנו, נולדים לתוך משפחה, לתוך חברה, בתקופה שלא אנחנו בחרנו, עם נתונים שלא אנחנו בחרנו, אולי לא אצל אותם ההורים שאנחנו עצמנו היינו בוחרים, וכן הלאה. כלומר, הכל כבר מראש נקבע עבורנו. מביאים אותם לאיזושהי משפחה, אחר כך גן ילדים, אחר כך בית ספר, לא בוחרים שום דבר בכלל. החברה, מגרש המשחקים שלי, הקרובים, המכרים, כל זה אט-אט הוא שבונה ומעצב אותנו. ואנחנו, כביכול מאיזשהו חתיכת בשר, הופכים להיות אנשים עם צורה מסוימת, העתק של אותה החברה שהייתה סביבנו, הסביבה. היא שלחצה עלינו עם כל הערכים שלה, עם הדברים שחשובים בעבורה. וככה אנחנו התעצבנו, ככה אנחנו קיבלנו צורה, כמו איזושהי חתיכה של פלסטלינה שמקבלת איזושהי צורה. ככה כל אחד מאיתנו מקבל את הצורה שלו, כמובן כולל את כל היכולות והנתונים והתכונות הפנימיות שלנו, שאיתם נולדנו גם בעל כורחנו, בלי שבחרנו אותם. והלחץ החיצון של החברה, של הסביבה, בקיצור, שני כוחות, כמו שאנחנו אומרים, הכוח שמרחיב מבפנים והכוח שלוחץ מבחוץ, כתוצאה עיצבו אותנו והפכו כל אחד מאיתנו אדם מסוים. לאחר מכן אנחנו רואים תמונה מאוד מעניינת. אם אנחנו ניקח תאומים, ממש מגיל צעיר, ופתאום אנחנו מחלקים אותם, מפרידים ביניהם למקומות שונים בעולם, ואחר כך אחרי 30, 40, 50 שנים אנחנו נסתכל עליהם, אז אנחנו נראה שהם למעשה עברו את אותה הדרך בחיים. אפילו הנשים שלהם דומות, ואולי הם קראו לילדים שלהם באותם השמות, ובבית יש להם את אותה עבירה, זה נראה פחות או יותר אותו דבר, ובכלל, כאילו הם לא נפרדים בחברות שונות, במנטליות שונה, בתרבויות שונות, עד כדי כך הגנים המשותפים הפנימיים שלהם מכריחים אותם ליצור מעין כזו חברה קטנה כזו סביבם ואת עצמם. אנחנו רואים מתוך זה שלאדם אין חופש בחירה, שהוא למעשה מממש את אותם הנתונים שקיימים בו דרך יחסי גומלין כאלו או אחרים, ומה שקורה איתנו בצורה טבעית, איך אנחנו יכולים לדעת מה קורה איתנו, מה יקרה בעוד רגע, זה אנחנו בטוח לא מזמינים ולא שולטים על זה, זה בטוח קורה לפי איזושהי תוכנה לא ידועה לנו, האם זה יד המקרה, או האם זה איזושהי רצף של פעולות שנקבעו מראש, רק שאנחנו לא יודעים אותם, ולכן זה נראה לנו מקרי. אתם יודעים, כל זה תלוי באיזה שהם גורמים שלא נמצאים בשליטתנו. ועל זה גם מספרת חוכמת הקבלה. היא אומרת שהכל לחלוטין קבוע מראש, הכל לחלוטין מתקיים לפי אותה סולם שדרכו השתלשלנו מעולם האינסוף דרך חמישה עולמות, אט אט מתאבים, אט אט נכנסים אל תוך עלתה גדולה יותר, עד שאנחנו מוצאים את עצמנו בעולם הקטן והחשוך ביותר. דרך אותן המדרגות ממטה למעלה אנו צריכים להתעלות. כלומר, המדרגות של ההשתלשלות ממעלה למטה וממטה למעלה הם היינו אך. אז אנחנו לומדים, יש את תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים איך התהוותה אותה השתלשלות ממעלה למטה, דלת בחינות דור ישר, אחרי זה עולם די אינסוף, צמצום א', מסך, קבלת האור, את את בעזרת המסך, החלשות המסך, ולהגיע לעולם האצילות, ברמת עולם האצילות נעשית השבירה של אותו הרצון לרצונות רבים שנופלים מטה אל עולמות הבריאה, יצירה והעשייה. אלו הן פשוט מדרגות נמוכות יותר, אבות יותר, עד שהן הופכות לחומר של העולם שלנו, ומה שאנחנו מרגישים כאן נכון לעכשיו זה העולם שלנו. ולאחר מכן בעולמנו אנחנו אומרים שישנה התפתחות של כל היקום מהלך 15 מיליארד שנים ועד לעת שלנו, כאשר האדם הגיע למדרגה האחרונה של ההתפתחות בעולם שלנו, הבחינה ד', דומם צומח חי והמדבר, והמדבר כבר מתחיל את ההתעלות שלו, וגם האדם עצמו עובר את ד' הבחינות האלה בתוכו, ד' מדרגות של ההתפתחות מהיווצרו כאדם שם לפני איזה 200,000 שנים, ועד למצבנו שכבר מגדיר את הכניסה חזרה ואת אותה עלייה חזרה בסולם, דרכו אנחנו השתלשלנו מטה לכאן. כל המדרגות קבועות, אין כאן שום דבר חדש. כל המדרגות בנויות על עיקרון מאוד פשוט. כל מדרגה נמצאת בתוך מדרגה נמוכה יותר, וכל מדרגה נמוכה יותר נכללת בעליונה יותר, וזוהי העליונה. זוהי מדרגת הביניים וזוהי התחתונה. ויש 125 כאלו מדרגות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו ש המדרגה העליונה הזו, וכמובן שגם לה יש את המדרגה שעליונה כלפיה, היא נמצאת בתוך המדרגה התחתונה יותר, עם חלקה התחתון, בחלקה התחתון. החלק התחתון הזה, זו המדרגה התחתונה. היא מתלבשת במדרגה העליונה, בחלקה העליון. בואו נבחן את המדרגת ביניים, היות וכל מצב שלנו בהכרח הוא מקושר עם העליון ועם התחתון. ואז מה יוצא לנו כתוצאה? אז תראו מה יוצא, משהו מאוד מעניין, שזה אני, נאמר. שנמצא באיזושהי מדרגה מסוימת שלי. אפילו בעולם שלנו, אנחנו בצורה כזו מחוברים בינינו. ויוצא שהחלק התחתון שלי, נמצא בתוך אני נמצא בתוך התחתון שנמצא יחד איתי. כלומר, החלק התחתון שלי הוא בכדי להשפיע לו. החלק העליון שלי הוא בכדי לקבל מהעליון. כך זה עובד, כך זה פועל. ואני בפני עצמי קיים אך ורק לשם כך, ודרכי עוברת כל אותה האנרגיה העצומה שמשתלשלת ממעלה מטה. זה האור העצום הזה. אם כך, מהו חופש הבחירה שלי? חופש הבחירה שלי הוא בזה של להשקיע את עצמי בצורה הנכונה בתוך הסכמה הזו. וזו הסכמה של הטבע, ואי אפשר לברוח מזה. מה גם שהיא רב-גונית, רב-צדדית, הדומם, הצומח, החי והמדבר, אחד בתוך השני, והכל מקושר כמו תאים בתוך הגוף. בתוך הגוף שלנו יש אלמנטים של דומם, אלמנטים של הגוף, של הדומם, של הצומח, לא נאמר שערות, ציפורניים וכן הלאה, וגם חלקים פנימיים. החלק החי, רוב המסה שלנו זה החלק של החי, והאדם זה כבר הרגשות שלי והמחשבות שלי. והם כולם בינם לבין עצמם נכנסים באיזה שהם יחסי גומלין. אי אפשר לפרק את זה לגורמים, אנחנו מחלקים את זה במחקר שלנו, היות ומורכב לנו מאוד ללמוד את כל זה כשילוב. אנחנו לא רואים את כל זה בכלל. חוכמת הקבלה היא מתעלה מעל כל זה ומחלקת את הכל לרצון ואור. לכן מאוד קל לדבר בכל רובד, היות והכל עשוי מרצון ומהמילוי שלו. וזה בכלל חשוב על מה אתה מדבר, באיזה דרגה של הבריאה אתה מדבר. וכולם ככה כלולים זה בזה, וזה איזשהו מין חתך רב-צדדי, רב-מימדי, רב-שכבתי, שזה פשוט מדהים. למה אני אומר את כל זה? היות והחלק הזה, איך אני אסמן אותו? נו, איך שהוא צריך לסמן אותו. החלק הזה שבי, החלק הביניים הזה שבי, שמחלק את החלק העליון שלי מהחלק התחתון שלי, זה הגבול הזה. הגבול הזה שבי הוא חופש הבחירה שלי. כיצד אני אנהג? כיצד את כל מה שאני מקבל מהעליון, מהמדרגה העליונה, כיצד אני אוכל להעביר את מה שאני מקבל מטה כלפי המדרגה התחתונה ממני? כלומר, כאן, בחתך הזה בעצם נמצאת חופש הבחירה שלי. בחוכמת הקבלה זה נקרא נוגה. שם כזה. בתרגום זה מלשון נוגה, מאיר, כי אם אני ממש את זה בצורה נכונה, מאיר בי האור, ואני מעביר אותו מטה. ובמה מסתכם המימוש? בקשרי גומלין, במימוש הנכון, בינינו. מה מושג כאן? מושג ההאצה של תהליך הגלובליזציה, האינטגרציה, של כל אותם חלקים פרטיים מפורדים או נשמות או מדרגות פרטיות, רצונות פרטיים, אל תוך רצון אחד כולל, שלם. ואז יוצא שהחלק הזה, העליון שבי, שנקרא גלגלת העיניים, זה החלק העליון, החלק התחתון שבי, שנקרא אחאפ, הם מקושרים יחד. גלגלת ועיניים, אלו הם החלקים כתר, חוכמה, בינה, עד אמצע הבינה, אלו הם רצונות דהשפעה, גלגלת העיניים, רצונות דהשפיע, ולאחר מכן זרנפין ומלכות, אלו הם הרצונות התחתונים, האחאפ. המקבלים, זה הרצון בעל מנת להשפיע, הודות לזה הם מקבלים מלמעלה, היות והם רוצים להשפיע. תנאי הקבלה מהעליון זה כאשר אתה רוצה להעביר, לתת, וזה הרצונות המקבלים. הם מקבלים דווקא כדי להתקשר עם התחתון ולהשפיע. אנחנו לומדים את זה בצורה מאוד מפורטת בתעס, כיצד עובד האלמנט היחיד הזה של הטבע, המורכב מעשרה חלקים, מעשר ספירות. לכן חופש הבחירה שלנו מתממש אך ורק בחיבור שלנו עם העליון, בכדי לקבל ממנו, בכדי להעביר את זה לתחתון. אם יש לנו קשר עם התחתון כדי להעביר אליו, אז יש לי מה לפנות אל העליון שממנו אני מקבל. בלי זה שיהיה לי למי להעביר, אני לא אוכל לפנות אל העליון ואני לא אוכל לקבל ממנו שום דבר. למה? היות ומלכתחילה אני פונה אל העליון, אל העליון, הפנייה שלי. אני פונה עם אותו הרצון שאני מקבל מהתחתון. ורק בצורה כזו. כלומר, מלכתחילה אני צריך לצייד את עצמי ברצון התחתון, אני מאמץ אותו לעצמי, מסגל אותו לעצמי, ואז רק מעלה אותו לעליון. אנחנו לומדים זאת בתעס, כאשר המלכות שנמצאת מעל הפרסה, זוהי הפרסה, פונה אל הזעיר אנפין. מלכות זאת ספירה אחת, וכאן נמצא הזעיר אנפין. איזשהו מבנה מאוד גדול כזה. אז המלכות היא יכולה לפנות לזרנפין. בואו, אני אצייר לכם את זה קצת.
Нарисую это более четко. Мы с вами находимся в состоянии, которое называется...
אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו.
Мы поднимаемся с вами...
אנחנו עולים למצב שנקרא זמן ההכנה. זמן ההכנה להיכנס אל העולם העליון. להיכנס או להרגיש. היכן שאנחנו נמצאים זה נקרא עולמות בריאה, יצירה, עשייה. וכאן נמצאים אנחנו. אנחנו משמע קבוצה. הרצונות המפורדים שלנו, אך אלו שכבר מרגישים את עצמם כשבורים, הרצונות השבורים האלה שלנו, אם אנחנו יכולים לאסוף אותם יחד במשהו נאמר, ולבקש חיבור, לבקש איחוד, להביא אותם יחד משמע להשתוקק ברצון אחד, אז אנחנו נכללים במלכות. הגבול הזה נקרא פרסה. והמלכות הזו היא מתעלה, אז עולה ומבקשת את האור מהפרצוף הבא שנקרא זרנפין. והזרנפין פונה לבינה, והבינה מקבלת מעולם האינסוף. נו, דרך מדרגות רבות, קיימת כאן כמות עצומה של מדרגות, אבל... ועולמות, אבל למעשה זה כבר מוביל לעולם האינסוף. כלומר, מה אני רוצה לומר? שכל המימוש של חופש הבחירה הוא מתקיים באדם רק כאשר הוא מסוגל להתחבר עם האחרים ולדרוש מהמלכות את החיבור הנכון, רק אז הם מקבלים את המאור. היות והאדם אף פעם לא מקבל את המאור לבד. זהו האור שממלא בין שניים, בין מספר מצבים, יחסים. לכן עכשיו, כאשר האנושות מתחילה להתקרב לתיקון שלה, כאשר האגו השיג איזושהי נקודת מקסימום וכבר לא רואה לאן אפשר להתקדם, חברת הצריכה כבר הוכיחה את עצמה כחברה אגואיסטית האנושית בדרגה האחרונה שלה, לאחר מכן אנחנו כבר מתחילים לראות איזושהי ירידה, איזשהו משבר. לאן מכאן? אין לאן. מכאן צריך איזשהו מעבר איכותי אל תוך חברה אינטגרלית. וזה, המשמעות של זה היא שאנחנו צריכים כאן, בינינו, למלא את החלל. זה מה שנדרש מאיתנו על ידי הטבע, נכון להיום, ולכן אנחנו מרגישים את כל הבעיות האלה, אישיות, בתוך העם, בתוך המשפחה, כלליות וכן הלאה. וברגע שאנחנו בקבוצה מתחילים להרגיש שאין ביכולתנו להתחבר מצד אחד ומצד שני, אנחנו מוכרחים להתחבר בכדי להשיג את המטרה. שני הפרמטרים האלו הם הכרחיים, והם צריך לסבול על מנת להגיע אליהם. כי מצד אחד יש מינוס, אנחנו לא יכולים להתחבר, אנחנו נמצאים בסינה זה כלפי זה, אנחנו לא יכולים להגיע לאיזושהי הסכמה, כל אחד יודע יותר טוב מה לעשות, ברור מה קורה בקבוצות, וזה נכון. זה נכון.
היות
וזה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו, כל אחד מאיתנו הוא אנטגוניסט, זה הטבע האגואיסטי שלנו, ואנחנו בשום מקרה, בשום אופן, לא יכולים להתחבר, אבל אל לנו להירגע, אנחנו מוכרחים בכל זאת לנסות ולהתחבר זה עם זה, ואנחנו נגלה בתוכנו עוד יותר דחייה זה מזה. ועוד יותר ננסה להתחבר זה עם זה, ועוד יותר שנאה ודחייה יתגלו. עד שהמינוס הזה יהפוך להיות עצום, פשוט לא יודע איך לצייר אותו. מצד שני, כאשר אנחנו עובדים מעל המינוס הזה בכדי להתחבר בינינו, אנו מייצרים פלוס. כלומר, החיבור הוא הכרחי, האיחוד הוא הכרחי, זה העתיד שלנו, זה עתיד העולם, זו ההתעלות למדרגה חדשה מבחינה איכותית, לזה דוחף אותנו המשבר, לזה דוחף אותנו הטבע, עדיף שנלך לזה בעצמנו, מי שתדחוף אותנו לזה מלחמת עולם או איזה שהן בעיות אחרות. החיבור הזה, עד כמה שנוכל לעשות אותו כגדול יחד עם האגו שלנו, אם אנחנו נתגבר על הניגוד הזה שבינינו, כאשר ייווצר הלחץ הנכון ביניהם, אז הפער הזה, כאשר ייווצר המתח הנכון, אז הפער הזה הוא יורגש כצורך לתיקון. אני לא מסוגל להגיע לחיבור, אבל אני יודע שאך ורק זה יכול להיות לי למטרה, לחיים, רק זה. ברגע שמופיע בי הצורך הנכון הזה, הכוונה, הרצון, מיד, בעזרתו אני מעורר את המאור הזה. אני במקרה כזה מעלה את מלכות דעולם האצילות של עולם האינסוף. אני מעלה את זה למלכות של עולם האינסוף, את הרצונות המאוחדים האלה, שנקראים זה מזה על ידי האגו. אני מעלה את זה לזה רנפין. זה כבר המקום שממנו יורד האור. על אותם הרצונות שאנחנו הצלחנו להעלות, והרצונות הללו מתחילים להתמלא, היות והם מוכנים להיות לגוף אחד. לא כל אחד מהם להתקיים בפרודה, זה בלתי אפשרי. גוף חי הוא קיים על ידי החיבור של חלקיו בינם לבין עצמם. ואט אט מובן שאותו הגוף הוא מהווה סך הכל איזשהו מבנה מאוד פשוט כמו אמבה. לאחר מכן מבנים יותר מורכבים מתחילים להתחלק. אתם יודעים, למדתם בבית ספר, זוכרים בטח? לאחר מכן זה מתחלק ומתחלק עוד ועוד וכן הלאה. ותחת אותם החוקים, החוק הטבעי, אנחנו מתחילים להתחלק, להתרבות, להתחבר למבנים מורכבים יותר, שיש יחסי גומלין ותלות ביניהם, עד למצב שבו חלק מאיתנו בארגון, בגוף הזה, לוקחים איזושהי אחריות על כך, משהו לוקח אחריות על חלק אחר, ונוצר גוף בצורה של ערבות הדדית, מחויבות הדדית, בוטחים זה בזה. אני יכול לעסוק באיזשהו עניין שלי ונאמר ולספק לכולם, כמו שהלב מספק לכולם דם והריאות חמצן והכליות והכבד מנקה וכן הלאה וכן הלאה. כל איבר עושה את תפקידו ביודעו, בידיעה ברורה לחלוטין שכל השאר יספקו לו את מה שהוא צריך. זה עובד בביטחון כל כך גמור בזה שכל האחרים יעשו את כל מה שצריך כדי שאני אחיה, יתקיים ויתפקד בצורה הנכונה. אט אט כך נוצרת קבוצה, וכל האנושות חייבת להתכנס במעין גוף כזה, אורגניזם ענק, כאשר כל אחד ממלא את תפקידו, את הפונקציה שלו, שבלעדיו כל האיבר הענק הזה, או מלכות של עולם האינסוף, אפילו אם אדם אחד לא יוכל למלא את תפקידו שם, אז זה לא יהיה שלם. משמע שהשלמות תלויה בכל אחד ואחד, או שהשלמות קיימת, או שלא. לכן, כל אחד הוא חשוב כמו כל האחרים. ומובן שכל אחד בטוח לחלוטין בזה, שכל האחרים עובדים, מתאמצים, חושבים, כל מה שהם עושים, הם עושים למענו, ולכן הוא יכול לחלוטין לפנות את עצמו להתעסק במחויבות שלו בלי לחשוב על שום דבר אחר. אז מהו בעצם, במה חופש הבחירה, חופש הרצון, בתלות המחויבת בכל האחרים, בידיעה הברורה שהם יעשו הכל בשבילך, וחופש הבחירה שלך נותר בזה שאתה יכול לממש רק את מה שאתה יכול לממש, להכניס את החלק שלך לתוך החיבור הכללי. ומכאן אנחנו יכולים להסיק הרבה מסקנות לגבי החיבור שלנו בקבוצה, לגבי הערבות, לגבי המחויבות ההדדית שלנו. כלומר, תן את הכל לאחרים, תעשה דווקא את העבודה הקטנה שלך, תעשה את זה כך שאתה בו זמנית מאמין בזה שהם עושים את הכל נכון, תעצום את העיניים, שיעשו. אני מדבר על הקבוצה. ואתה תממש במלוא יכולתך את אותו החלק של החיבור כלפי האחרים שאתה מסוגל לממש. זהו חופש הבחירה. במה זה מתבטא בצורה קונקרטית? אם התוכנה נתונה מראש, אם אנחנו משתלשלים ממעלה למטה, מעולם האינסוף לעולם שלנו, מתעלים חזרה, באותן המדרגות היה בכלל ניתן לצייר זאת כך, בקו אחד, זהו. ירידה ועלייה, ממעלה למטה וממטה למעלה. אז איך במקרה כזה מתממש חופש הבחירה, או מתממש דווקא בהשתוקקות של כל אחד מאיתנו לחיבור? לכן נעשתה כאן שבירה. ולכן אנחנו כאן צריכים ליצור את החיבור, ייחוד. דווקא בכדי לעשות אותנו חופשיים, עצמאיים, שבכך שאנחנו נתחבר, אנחנו נוכל להבחין בכל מה שברא הבורא, את כל הטבע, את כל הכלי, הרצון, וכל כוח האור, המילוי. כאשר אנחנו מממשים בתוך עצמנו בצורה ברורה את כוח הרצון וכוח האור, אז אנחנו אלה שהופכים, אנחנו שולטים בתוכנה של הבריאה, ובזה הופכים להיות שווים לכוח הכללי של הטבע, שנושא את הכל על עצמו, הכוח הנצחי, התבונתי, הטוב, שיצר, שברא את הרצון הזה, כדי להפוך אותו לשווה לו. וזה המצב שאליו אנחנו מגיעים, זה מה שאנחנו משיגים. וחופש הבחירה הוא בזה שאנחנו, שנדחפים על ידי האיסורים, על ידי המינוס, קצת נדחפים, נשתוקק כל הזמן אל הפלוס, על ידי הפלוס, בעצמנו. כלומר, הסטימול שלנו מאחורה, שהוא יהיה רק סמלי בלבד. כלומר, הוא קצת ככה ירמוז לנו, קצת ככה יעזור לנו, אבל את העיקר אנחנו נרגיש לא כמו הסטימול הקטן הזה, הנקודה שבלב, אלא אנחנו נרגיש את המינוס הגדול, אבל מינוס כזה חיובי. ההשתוקקות להתקדם, הרצון לחיבור, היינו מרגישים אותו מהסביבה, מהקבוצה. הייתי מקבל מהם רצונות נוספים, ייסורים נוספים, ייסורים לחיבור, מה שנקרא ייסורי האהבה. כל הרגעים האלה אנחנו צריכים כל הזמן ללעוס בתוך עצמנו, לעשות להם אנליזה וסינתזה. אנחנו כל הזמן צריכים לשחק בהם בתוך עצמנו, כמו ילד עם הצעצועים שלו. בכך יוצר מודל פנימי של מי אני, מי האחרים, כיצד אנחנו יכולים להתחבר וכן הלאה. כאשר האדם כל הזמן מתעסק בזה בפנים, הוא כמו מתוך ערפל מתחיל לבחון, לראות, להרגיש בפועל את אותו הקשר הפנימי בין כל חלקי הבריאה, הטבע. המדע מדבר, אז הוא מדבר על זה, אבל להרגיש, אנחנו נוכל להרגיש הן את עצמנו בתוכו. כאשר זה קורה, אז את מתוך ההרגשה הזאת אנחנו מתחילים להבין את הסכמה, לחיות בתוכה, ואז הכל הופך להיות ברור ומובן. אין שום הפתעות. אתה רואה, מרגיש, חש, הולך יחד עם הטבע, מתקדם. ובצורה כזו אנו מממשים את התוכנה הזו בתוכנו. אז העיקר זה לא לשכוח על התנועה הפנימית המתמדת שלנו. זה החלק הראשון של מה שרציתי לדבר איתכם עליו. והחלק השני, ביקשו ממני לומר כמה מילים בנוגע לחינוך. אלי, אתה התפסת לי מה שצריך? כדי שאני לא אשכח, יש שם כל מיני עקרונות, כדי שאני לא אשכח. היות וכעיקרון אנחנו מחנכים את עצמנו, זה המנהל של מחלקת החינוך שלנו, אלי וינקור. הוא עכשיו כותב את הדוקטורט שלו בנושא. הוא גדל מגיל כזה קטן, בטח הוא מגיל 6 אצלנו. נו, אתם מכירים את אבא שלו, הוא כתב את הספר הקבליסט המקובל. הוא ככה, הוא בנה את הטלוויזיה שלנו ובכלל. למה אנחנו פנינו לחינוך? היות ולמעשה זה הדבר החשוב ביותר שהאנושות צריכה לממש על עצמה. כלומר, במה נבדל האדם מן הבהמה? ביולוגית, אנחנו שייכים לעולם החי. החלק החברתי שלנו זה מה שמפריד, מבדיל בינינו לבין עולם החי. משמע, אנחנו לא חיים פשוט במשפחות, בקבוצות, בלהקות, אלא אנחנו יוצרים בינינו עוד איזה שהם עמים, ממשלות, חלוקה לפי גזעים, או בכלל כלל אנושיים, כאלה חיבורים כלל אנושיים או אחרים בתוך האנושות. משמע שהאדם נבדל מן הבהמה בזה שהוא משתוקק לחיבור, אפילו אגואיסטי. אנחנו מבינים הרי שאנחנו לא יכולים לשרוד האחד בלי השני. ולכן, הכי חשוב עבורנו זה כיצד עלינו לחנך, איך אנחנו יכולים לבנות אדם מאיזשהו יצור, אדם קטן כזה שנולד, 3 קילו של בשר, ומה הלאה? מה עושים איתו? כיצד להפוך אותו לטוב, לחבר נכון בחברה, מועיל, כדי שקודם כל הוא ימצא את המקום שלו בצורה נכונה, ידע איך לתקשר עם האחרים. אנחנו מבינים עד כמה הבעיה הזאת בעולמנו, נכון להיום, דווקא הבעיה הזאת היא שעומדת בצורה אקוטית אל מול עינינו, והמשבר הזה הוא דווקא התנהגותו של האדם בחברה, יחסי הגומלין בין בני האדם. היות ואין יחסי גומלין בין בני האדם, היחס הוא אגואיסטי, אנטגוניסטי, צין, אני מבוסס רק על רמיה, על אונס, רק בגלל זה, על כפייה, רק בגלל זה יש לנו את כל הבעיות שאנחנו יכולים לדבר בכלל, על שום נושא בכלל. תראו, G8, G20, כל הארגונים האלה, כל המנהיגים של המדינות מתאספים ולא יכולים לעשות שום דבר. באו, התכנסו, התפזרו. למה? היות ובזמננו להגיע לאיזושהי הסכמה צריך לזה יסוד חדש, יסוד אינטגרלי. צריך להתקדם אל עבר החיבור, האיחוד, ואז נוכל להבין את חוקי הטבע שמתחילים לפעול נכון להיום בעולם. וכך אנחנו למעשה נמצאים בתוך איזשהו מטריקס חדש, ולמעשה אנחנו לא מרגישים אותו. אנחנו רוצים בעזרת הקשרים האגואיסטיים הקודמים שלנו להמשיך להתקיים בצורה נורמלית, וזה לא יוצא. תראו מה קורה בכל העולם, פתאום איזשהם מהפכות לא מוסברות, לא ברור מאיפה הופיעו, למה הגיעו, קורה כל דבר, פשוט לא ניתן לנבא, לצפות מה הולך להיות. זה בגלל שאנחנו נכנסנו למערכת חדשה, מערכת אינטגרלית, מערכת גלובלית, ואנחנו לא נמצאים בהתאמה כלפיה. אז קודם כל, הרובד הראשון של החינוך זה אנחנו, לא הילדים שלנו. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, ובזה עוסקת חוכמת הקבלה. אז למעשה, אנחנו ארגון חינוכי, חינוכי חברתי, מתקנים את עצמנו בחברה, כלפי החברה, תחת החברה, כדי להיות האלמנטים הגורמים הנכונים שם. למעשה לזה אנחנו משתוקקים, בזה עבודתנו העיקרית, כל השאר זה מסביב, ההפצה של אותו הרעיון, האדפטציה כלפי זה, וכמובן חינוך הילדים. עכשיו אנחנו מתחילים לפתח גם את הנושא הזה, וביחס לזה אנחנו כבר נמצאים בקשר עם יונסקו, עם האום ועם ארגונים חינוכיים אחרים בעולם. פנו אליי כאן ושאלו אותי, למה אנחנו לא עושים כנסים לילדים? למה אנחנו לא מחנכים את הילדים? למה אנחנו לא מתרגמים את כל השיעורים שלנו? הם עדיין נמצאים רק בשלב העיבוד, ההכנה. אנחנו עורכים ניסויים, לא עורכים ניסויים, אבל אנחנו רק עושים את הרן הראשון, כך לומר. בכל זאת, זה ניסוי טכני על הילדים שלנו. מה הם עקרונות החינוך, הלימוד שקיימים בחוכמת הקבלה? היא מדברת על כיצד עלינו לחנך את האדם החדש, ובפרט עצמנו. מה שאני מדבר עליו עכשיו זה שייך גם למבוגרים, וטוב שהמבוגרים יישמו זאת עליהם מלבד הילדים, מלבד זה שנתחיל ליישם ולקיים זאת בילדים. התוכנית לילדים תהיה מוכנה בעוד משהו כמו חצי שנה. אנחנו עוד ניתן לה את הצורה הנכונה שלה, אנחנו נעשה כזאת חבילה שלמה לחינוך, עם השיטה, עם CD שאפשר לראות, לשמוע, להבין הכל בצורה ברורה, ואז אנחנו נתחיל להפיץ זאת, ואז אתם תקבלו את זה. אז קודם כל, איך אנחנו צריכים, לא חשוב, אני לא אדבר עכשיו בדיוק כלפי מי, זה אותו דבר. ילדים כלפי העולם הרוחני זה אותו דבר, לנשמה אין גיל, הגיל אין חשיבות. אז בראש ובראשונה הדבר החשוב ביותר שאליו אנחנו צריכים לחנך את האדם זה שהסביבה זה אותו הכוח שמעצב אותו, ולכן הבחירה בסביבה הנכונה, ביחס הנכון כלפי הסביבה, בהתקשרות הנכונה עם הסביבה, זה הכוח העיקרי, התכונה העיקרית שפועלת עליו, והוא צריך כל הזמן לנתח, לעשות אנליזה, כל הזמן להעביר דרך פילטר, לסנן תחת איזה השפעה הוא נמצא, מה בדיוק הוא רוצה לספוג ולקבל, איך הוא רוצה להגיב ולהתייחס לסביבה והסביבה כלפיו. הילדים לומדים מדוגמאות, וגם אנחנו לומדים מדוגמאות, לכן האמצעים של המס מדיה פשוט אונסים אותנו, שהם נותנים לנו כל מיני כביכול ערכים שאנחנו נקנה את מה שהם מקבלים בעבורו כסף. אז לכן אנחנו צריכים לפתח בתוך הקבוצה בצורה מכוונת, באותה חוצפה, באותה השואוף, את כל הערכים הרוחניים האלה, ולכן אנחנו צריכים להפגין אותם, להחצין אותם, כאילו הם קיימים בנו, לשחק אותם, ואז אנחנו נקבל מתוך זה, ובעל כורחנו אנחנו נספוג את זה לתוכנו. אז אלו בקבוצה שככה קופצים, מתחילים לפמפם את העני שלהם, צריך מיד ככה לתת להם איזה אחת, והעיקר זה להפגין כלפי כולם את החיבור, את האיחוד, אהבה בראש ובראשונה, כמו לילד קטן, ולאחר מכן כבר לחשוב כיצד, איכשהו קצת לתקן אותו, לעזור לו, להראות לו, להתייחס כלפי האחר דרך האהבה. זה פשוט התנאי החשוב מכולם. אז בטוח שלא תטעה. הלאה. אז הסביבה הנכונה כל הזמן סביבנו, סביב הילדים, זה אומר מובן, האדם שלומד בקבוצה הוא מנסה לנתק את עצמו, לגדר את עצמו מהפרסומות האלה, מהאכזריות הזאת, כל מה שקופסת הטלוויזיה הזאת משדרת כלפיו, הוא מנסה פשוט להיות אלמנט טוב ומועיל בחברה עד כמה שזה ניתן. אבל לפחות בקבוצה בצורה מוחלטת. זה הדבר הראשון. דבר שני, שוויון. אין אף אחד שהוא גדול יותר או קטן יותר. היות ואנחנו מתקדמים אל עולם האינסוף, כל מדרגה מ-125 המדרגות, כל מדרגה מ-125 המדרגות, החל מהראשונה וחלה ב-125, זה אותו עולם האינסוף, רק בקנה מידה קטן יותר. לכן, אם אנחנו רוצים לתאר לעצמנו כל פעם את המדרגה הבאה, אנחנו צריכים פשוט לתאר לעצמנו את עולם האינסוף. גם ככה אנחנו יכולים לתאר אותו לעצמנו. בצורה המקסימלית, במידה שבו נוכל לתאר אותו לעצמנו, בכל גדלותו, בכל ההערה והמידה, לוי שלו, בכל השלמות, המאור, זה לא יהיה אפילו המדרגה הראשונה. אבל כך אנחנו צריכים לתאר זאת לעצמנו, ובצורה כזו אנחנו צריכים לעשות את עצמנו לכאלה, ובצורה כזו אני בונה את עולם דאין סוף מכאן. ככה אני מתאר אותו לעצמי בצורה כדבר השלם והמושלם ביותר, בצורה המקסימלית, וכך אני מנסה לנהוג בקבוצה, לשחק ולהחצין כלפיהם שכך אני מתנהג. כך, זהו. זה לא שייך לעבודה. עבודה, כמו במפעל, כמו בהפצה שלנו, שם צריכה להיות שם יש היררכיה, יש את המנהל ויש את הפועל, הוא יודע יותר טוב, אתה יודע פחות טוב, אתה המבצע, הוא המוח וכן הלאה. זה משהו אחר. אני מדבר על קבוצה של חברים, שם יש שוויון. ואותו הדבר, מובן, הילדים צריכים לקבל את כל זה בצורה נכונה, ואנחנו במיוחד לומדים את זה איתם. הלאה. בין הילדים, אנחנו מארגנים קבוצות קטנות. עדיף שאלו יהיו קבוצות של 10 ילדים עם 2 מחנכים. מובן שזה דורש השתתפות מאוד גדולה של המבוגרים, של הגברים עם הבנים והנשים עם הבנות. מחנכים, לא מורים, אלא מחנכים. הם נמצאים יחד עם הילדים. הם נמצאים איתם במדרגה אחת. הם יושבים יחד איתם. הלימוד הוא לא פרונטלי, מורה עומד ליד הלוח, אלא במעגל, כולם שווים. כולם דנים בצורה שווה בכל הסוגיות. הכל בדרך כלל דרך דיון, מי הבין איך, מי מבין מה, מי יודע איך, אפשר בצורה חופשית לגמרי להתבטא לגבי כל מה שמתרחש. אז החילוק בין המינים וקבוצות קטנות. אם מישהו, איכן שהוא, יתנהג בצורה לא נאותה בתוך הקבוצה, לא נכונה, אז מבררים את זה. יש דיון. יש שופט ועורך דין ועדים. כל זה כדי לברר, לברר את הבעיה. מה גם? יש משחקים מעניינים בזה, כאשר מן הצד האחד הילד הוא חוזר על מה שהוא עשה, מצד שני הוא חוזר על מה שנראה לו, מצד שלישי הוא מתחיל לראות כיצד האחרים עושים את אותו הדבר. כלומר, אנחנו מלמדים את הילדים להתייחס בצורה אובייקטיבית למה שהם עשו. כלומר, מה שאני הייתי אתמול או לפני רגע, זה כבר לא אני, אני כבר אחר. ולכן אנחנו מזמינים פסיכולוגים ומזמינים שחקן, פסיכולוג ושחקן, כדי שיעבדו עם הילדים. השחקן מלמד את הילדים לצאת מתוך עצמם ולהתלבש בתפקיד אחר, לגלם תפקיד אחר. עכשיו אתה ממש מוכן להרוג את החבר, לריב איתו, והשחקן מלמד אותך כיצד להתעלות, לצאת מעצמך ולהתלבש בצורה ההופכית לך, ושוב לצאת, ושוב להתלבש במשהו הופכי, אתם יודעים, לשחק. זה מאוד נחוץ עבור האדם, לא בכדי לשחק כלפי האחרים. אני לא מדבר על איזושהי רמיה, אני מדבר שכדי לתקן את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולהסתכל על עצמך מהצד. לא אותו הדבר עם פסיכולוג, יש פה עוד הרבה, הייתי נותן לאלי הזדמנות לספר על זה, אבל אנחנו לא נוכל לסיים את הכנס. זה נושא רחב מאוד. גימל, נו, לא גימל שם, חמישי, עשירי, אני לא יודע את זה. אנחנו עורכים טיולים. כלומר, הילדים מקבלים, זה כבר ככה קשור יותר לילדים, אבל זה גם מועיל למבוגרים. אנחנו דנים באיזשהו נושא עם הילדים, איך עובד איזשהו מפעל, הפלנטריום, בית חולים, לאן עוד לקחנו אותם? נו, בקיצור, לבנק וכן הלאה. איך פועל ארגון מסוים, איך פועל הארגון, למה צריך אותו, למה צריך אותו בעולם, למה צריך אותו בחברה. ואז אנחנו עורכים לשם סיור, פוגש אותנו מישהו באותו מפעל. בכל מפעל יש איזה מישהו כזה שעורך את הסיור, פוגש את קבוצת הילדים, מספר לו על כל מה שקורה, ככה חצי יום. אחר כך אנחנו חוזרים, הילדים צריכים לספר את הכל ואפילו לכתוב חצי דף לגבי איך זה עובד, למה צריך את זה, מה זה, כתוצאה בכל שבוע יש להם כזה פעם בשבוע כזה סיור, וכתוצאה יש להם תפיסה עצומה ונכונה לגבי איכן הם מתקיימים, אילו פונקציות יש בחברה, בממשל, איך הכל עובד. לוקחים אותם מאחורי הקלעים מאחורי הדלפק של הבנקאי. אתם מבינים, מן העבר השני הם רואים את הכל ומספרים להם מבפנים, למה, לשם מה ואיך. זה מאוד מרחיב את הפרספקטיבה שלהם. ממש במספר חודשים הם הופכים להיות, נו, יש להם כזאת יכולת של למידה, פשוט מדהים, הם חשים את העולם. הלאה, משהו מאוד מעניין ומאוד ראוי לשבח, זה אנחנו מיישמים את השיטה של הבוגר מלמד את הצעיר. אף אחד לא רוצה ללמוד, מובן מאליו, היות והרצון הוא רוצה רק מילוי, ויגיע, אף אחד לא רוצה להשקיע. אבל בנו מלכתחילה, מילדות, קיים בנו רצון אינסטינקטיבי להיות כמו הגדול. אם אנחנו לוקחים את הילדים, ילדים בני 10, ואנחנו הופכים אותם למחנכים עבור ילדים בני 6, האלה בני 6 מסתכלים על בני 10 ככה. עליי הם לא מסתכלים, אני בשבילם רהיט. ועליהם מסתכלים ככה, מוכנים לעשות הכל, להקריב כל דבר. והם, בני 10, מלאי חשיבות, נתנו להם ככה תפקיד כל כך חשוב, אחריות כל כך גדולה, וכן הלאה. ובו זמנית אנחנו שתי ציפורים במכה אחת. הבוגרים יותר לומדים כדי שיהיה להם מה ללמד, הצעירים רוצים אינסטינקטיבית לקבל מהם, כיוון שזה פשוט טמון בהם כך מצד הטבע, שהוא מקבל מהגדול יותר, נו, מספר שנים גדול ממנו, כמהבורא עצמו. זה אמצעי מאוד אפקטיבי לחינוך גם של אלה וגם של אלה. מלבד זאת, שמלבד ידע, זה גם מחנך לאחריות. הלאה. מגיל צעיר, נו, אולי גם זה כאן קיים בצורה כלשהי, ההכנה לחיי משפחה. משמע, הסבר מפורט, ברור, בלי שום בעיות, מנקודת המבט של חוכמת הקבלה, מנקודת המבט של מה שאנחנו יודעים כלפי זה, על הכל כולל הכל. הילדים מגיל 12-13 ואולי אפילו לפני כן טיפ-טיפה, מתעוררות בהם כל השאלות האלה והבעיות המיניות למיניהם, משפחתיות וכן הלאה. הכל על השולחן, הכל מוסבר. עם הפסיכולוגים מובן שאנחנו עובדים, עם... יש לנו אנשים שיש להם הרבה ניסיון בהוראה, וכל זה, ככה עובדים על כל זה, מעבירים את כל זה, ומובן תמיכה מצד ההורים, ההורים חייבים לדעת מה קורה עם הילדים, שני ההורים הם מחויבים לתמוך בזה, אם אחד מהם לא מסכים, אנחנו לא מקבלים את הילד לחינוך הזה. רק שניים. מה גם שההורים מוכרחים להבין זאת, הם מוכרחים להשתתף בזה, הם צריכים לעזור גם בבית. מה גם שהילדים שנמצאים בחינוך הזה, הם נמצאים אצלנו יום שלם למעשה, הם מגיעים הביתה רק כדי לאכול איזה משהו בערב, נו, להתקלח וללכת לישון. אין שום שיעורי בית. הכל נפטר בתוך הדיון, הסבר בינם לבין עצמם, הכל מגיע לפתרונו. וככה זה... יש עוד משהו? כל הזמן יש לנו מצלמות שעומדות בחדרי הלימוד שמצלמות את הכל אוטומטית, ואז אם יתרחש איזשהו משהו מעניין קרה שם, ואנחנו אחרי זה רואים את זה, התנהגת ככה וככה וככה, בואו נסתכל על זה מהצד, איך זה קורה, מה קרה, איך אתה מרגיש, בואו נחזור על זה, אתה יכול, לא יכול, וכן הלאה. משמע שהילד, הוא מתחיל כבר לראות את עצמו מהצד, ובפעם הבאה הוא כבר מתחיל לשלוט על עצמו בצורה יותר טובה, הוא מתחיל להבין שאלו הם הלחצים, אגואיסטים הטבעיים עליו, כאלה התפוצצויות, ואם הוא לא יכול לחלוטין ככה לשלוט עליהם, ולא צריך מובן, אבל הוא מבין שהוא לא צודק, שכך הוא הטבע, ובכל זאת צריך איכשהו להגיע לאיזשהו איזון עם כל זה בתוכך. נכון להיום הוצאנו שלושה ספרים, בבקשה תגיד. הספר הראשון זה האדם הוא עולם קטן, ספר על חינוך. בספר הזה אנחנו אספנו בעצם מתוך כל השיעורים של הרב בנושא החינוך בחמש שנים האחרונות. המון אנשים עבדו על זה. זה מחולק לעקרונות עיקריים, ובתמצות כתוב שם כל שעליכם לדעת. הספר השני המאוד חשוב, התפתחות האדם מ-0 ל-20. יש שם שיחות שהצטברו לאורך זמן, שבהם מבארים את שיטת החינוך, משמע כל מה שרב דיבר עליו עכשיו אפשר למצוא בספר הזה, ממש בצורה מפורטת, שאלות, תשובות. הנושאים המעניינים ביותר הנוגעים לחינוך ונוגעים לכולנו. אצלנו החברים בקבוצה קוראים את זה כמו שאנחנו קוראים דברים הקשורים לעבודה בקבוצה, הם קוראים על חינוך כי הם רואים בזה את אותם העקרונות שקשורים לעבודה שלנו בקבוצה. והספר האחרון זה חינוך אינטגרלי. אנטולי אוליאנוב הגיע לישראל לפני כחודש וחצי, היו שיחות עם הרב וכבר יצא הספר, הם אפילו לא יצאו לארכיון. השיחות האלה הם כבר כאן בספר. זו הגישה שלנו החדשה לעולם. בכל הספרים האלה אין את המילה קבלה, הם מותאמים לכל העולם, ואני ממליץ לכולם. משום מה עוד נותרו שם ספרים כאלה, אני לא יודע למה. אז ויש פה את הנציג שלנו, האדם שהוא נמצא בסוד העניינים, הוא מקבוצת מוסקבה, תשתמשו בו. אני מקווה שמהלך חצי שנה הקרובה, חצי השנה הקרובה, אנחנו פחות או יותר נממש את כל הנושא הזה, ניתן לו צורה, ועכשיו אנחנו מוציאים את אותו הנושא, נו, לא את אותם הספרים, אלא את אותו הנושא פחות או יותר, בצורה קצת אחרת, דרך יונסקו, זהו ארגון החינוך הבינלאומי, ואתם תקבלו את כל זה ברגע שזה יהיה מוכן. אני מקווה, וגם אנחנו וגם ילדינו נהיה כבר אחרים. אז זה ככה בשתי מילים על שני הנושאים שרציתי לגעת בהם. בבקשה, שאלות. כמה זמן שנותר לנו? יש, עוד חצי שעה. אני סרגי, ושאלתי הראשונה היא, קרה משהו מאוד מעניין לאחרונה, בסביבות 5 בבוקר אני שומע את קולך, אז לפתע אתה מופיע על המוניטור של המחשב, ונאמר ככה בצורה קצת, בצורה של חינוך, אתה יודע כבר הרבה זמן על חוכמת הקבלה, לא חסר לך בעיות, ומה שאני זכרתי זה את המשפט האחרון. אנחנו הכנו לך כאן כזה מקום, ואתה ככה איכשהו מתחמק מהכל. היות ותמיד נותר את השאלה, בקבוצה אמרו, הרב לא מאחל שום דבר רע לאף אחד, וסע לכנס, שאל את שאלתך. אז מה לשאול? מאיפה יש לך חזון כזה? חיזיון כזה? לא, זה פשוט בהתאמה לנושא שדיברנו עליו. השאלה שלי היא כזו, מה בכל זאת קורה במדרגות האלה עם הכמות הגדולה של הנשמות שלנו, במה זה מתחיל, במה זה מסתיים, כיצד אנחנו הולכים אל העתיד?
בייחוד אתם מתחילים להרגיש את אותה אנרגיה, אותה אינפורמציה, אותה הרגשת מילוי, תענוג שמתגלה בין הנשמות, רק בין הנשמות. כל נשמה פרטית, נקנה אותה נשמה פרטית, היא לא מסוגלת להרגיש יותר ממה שאנחנו מרגישים עכשיו. כל השאר מורגש רק בינינו. תודה. ילנה מקרימנצ'וק, שאלה ראשונה, אני אקריא. אם כל המציאות, כולל הקבוצה והחברים, נבנים בתוך הרצון שלי, זה אומר שבאיכות הרצון שלי תלוי האיכות המציאות שאני תופסת. זאת אומרת שאני בתפיסה המתוקנת שלי או הלא מתוקנת שלי יכולה להיות הפרעה להתקדמות של חבריי ברוחניות. מכאן אני רוצה להבין האם אני בונה את העבודה שלי נכון. מצד אחד אני צריכה לבנות ולהחזיק את ההסתכלות שלי של, של מצב הקבוצה האידיאליה והמתוקן ולהתייחס לחברים בהתאם להסתכלות הזאת, ובית לרצות שהמצב הזה של הייחוד המלא הזה של רצון חבריי ורצון של חבריי להתאחד יתגלה בחברים, נשים וגברים. כן, נכון, נכון לגמרי. בבקשה. רב, קבוצת קייב, מטווי, אני רוצה מאוד חזק, אני מאוד משתוקק להיות במצב של ערבות, מצב של אינטגרציה עם כל המציאות. מה חסר לי? עזרה הדדית. רצון אחד לא מספיק. אדם יכול לרצות ושום דבר לא ישתנה. צריכה להיות תמיכה. לכן הערבות. הערבות זה אומר התחייבות הדדית, איזה הסכם הדדי שאנחנו עוזרים אחד לשני. אתה לבד לא יכול, אתה לבד לא יכול להיות ביחד עם כולם. אתם צריכים ביחד בצורה אינטגרלית להתקשר עם איזו קבוצה מינימלית של אנשים שביניהם יוצרים את התכונה הזאת בהם, הערבות, ואז בה יורגש הכוח העליון, הכוח הכללי, לפי חוק השתוות הצורה. חוק השתוות הצורה זה החוק העיקרי. כמו שאתה מכוון מקלט רטיו לאיזה גל, אתה שם בתוך המקלט גל מסוים, מייצר אותו, ואז הוא קולט אותו מבחוץ, ומבחוץ יש הרבה תדרים. אתה תופס רק את אותו תדר שאתה בונה בתוכך. זה חוק השתוות. הוא נמצא בכל. אם משהו לא שווה לתכונה שלי, אני לא תופס את זה. אני תופס רק במנעד מסוים. נגיד אני שומע מ-0 ל-20 מגה הרץ, רואה בתדר מסוים. הכל זה תדרים מסוימים שאותם אני מסוגל לתפוס. מכיוון שבתוכי יש איזה מכשיר שעובד, חוש שעובד באותו תדר. אז אנחנו צריכים בינינו לבנות חוש כזה, כזה תדר, שיהיה לו תנודה זהה בינינו לכוח הכללי של הטבע, ואז אנחנו נתחיל להרגיש אותו. זאת פיזיקה. אין פה ניסים. אנחנו יכולים לא לחכות לזמן, אלא לעשות את זה באיזו קפיצה. תשתדלו, זה אפשרי. בקפיצה אחת, ברגע אחד. כן, אבל, אולי אחרי הקפיצה הזאת אתה תרגיש את העולם העליון, כלומר, את התכונה הזאת הפנימית של איחוד, חיבור, תחושת הכוח העליון הזה שימלא את החלל ביניכם, תרגישו את זה, ואז תוכלו שוב פעם ליפול מזה, אם זה יהיה בקפיצה אחת. כלומר, במכה של רצון אחד, תוכלו להשיג את זה לזמן מסוים. אבל אם תלכו לזה בהדרגתיות, בזה שאתם בונים את זה באחם, את התנאי הזה, לא ברגע אחד, אלא באמת שזה יהיה שלכם, הרצון הכללי הזה של הערבות, אז זה יישאר בכם. אבל יש גם אפשרות כזאת וגם אפשרות כזאת. ואז לחזור לשם יהיה יותר קל אם אנחנו כבר נגיע לשם? לא. ההתרשמות הזאת, היא לא נותנת לך כלום, היא לא נותנת לך... לא. לא, זה לא עוזר. אולי זה נותן לך איזשהו ביטחון שזה קיים, אבל גם את זה אתה שוכח. אין כאן פרוטקציה. באותה מידה שבה אתה יוצר את חוש הרגישות הזאת שמותאם לכוח הגלובלי הכללי הזה של האהבה, רק באותה מידה אתה מתחיל להרגיש אותה. יש אפשרויות ליצור מאמצים כאלה בעינינו שבצורה של אימפולס זה יורגש לאיזה רגע. אבל צריך להשתוקק גם לזה וגם לזה. תודה.
רב,
רב, יש לי לא שאלה אלא בקשה. בקבוצת ברלין שלי יש לי חברה, היא לומדת 9 שנים קבלה ולא פספסה כנס אחד, אבל בדצמבר של שנה שעברה היא שברה רגל ואחרי ניתוח מורכב מאוד לא מסוגלת ללכת. הייתי רוצה לבקש שאנחנו כולנו, כל קבוצת העולמית, נתמוך בה שהיא תבריא מהר, תעמוד על הרגליים ובכנס הבא תהיה יחד איתנו. תודה. סשה, קבוצת בלרוס. שאלה, בהרצאה הקודמת אמרת שצניעות זה פחד בצורה גלויה לגלות את האגו שלך. איך לעבוד עם זה בקבוצה הפנימית ובעולם החיצוני? לא צריך לנעול את עצמך, להתקע על שום תכונה שלך. זה הכל יתהפך לצורה הנכונה אם אתה משתוקק לקשר עם החברים. ולעבוד על כל תכונה שלנו זו לא דרך נכונה. התכונות האלה הם בעצמן השתנו בך. התכונה הזאת של הייחוד היא כל הזמן תממש את שאר התכונות נכון, תנצל אותן. עוד מקבוצת בלרוס, אנחנו רוצים להזמין אותך אלינו לבלרוס, למולדת שבה לא היית הרבה זמן, ולהעביר שם עוד כנס דובר רוסית. תודה. אני מוכן להעביר כנסים בכל מקום בעולם שבה אתם תתאספו. רק אם תסכמו את זה וזה יהיה מקום נוח וזול, לי לא משנה, לא משנה לאן שתזמינו אותי. בבקשה. אסתה ליטווה, יש לי שאלה לפי התרשים של המדרגה העליונה והתחתונה. מה במצב שלנו זה אומר לקחת רצון של האני ומה לעשות איתו, לאן לכוון אותו? ואיך מהר לקחת את הרצון הזה ולהתקדם? שאלה טובה. העניין הוא שאנחנו נמצאים בין העולם העליון והאנושות, וכאן אנחנו. ובכן, אם אנחנו רוצים לקבל רצון מכל האנושות, בשביל להעלות אותם למעלה ולקבל מלמעלה אור עליון, בכדי להעביר אותו למטה, אז התרשים הזה יעבוד. כלומר, א', ובשביל זה אנחנו עוד צריכים גם להפיץ למטה ידיעות על המימוש, על פתרון הבעיה של המשבר שלנו הכללי, שהאנושות סובלת ממנו, רק מתחילה לסבול. לפנינו עוד הרבה דברים. אז א', אנחנו צריכים לתת לאנושות ידיעה על המשבר, שהוא בעצם כולו מכוון ולא מקרי, שהוא נמצא בשביל להעלות אותנו למעלה. אנחנו צריכים לקבל מהאנושות את הרצון שלהם להתעלות, לצאת מהמשבר הזה. אנחנו צריכים להעלות את הרצונות האלה מתוך עצמנו, לממש אותם, ואז לקבל עליהם מילוי כללי ולהעביר אותו למטה. כך אנחנו עובדים, עליון ותחתון. בבקשה. ולדימיר מסוצ'י, לפי החלק הראשון של השיעור, חופש הבחירה, בעצם זה אימפולס מקבלה להשפעה. יש איזה מכניזם של האימפולס הזה? מה הכוח כלפי הקפיצה הזאת? היינו כאן בעולם אינסוף מחוברים בצורה שלמה, מלאה בעינינו, ובצורה הדרגתית ירדנו למטה ואיבדנו את כל מה שהיה שם, ומצאנו את עצמנו כאן למטה שבורים וריקים. ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל את העלייה שלנו, והיא מסתכמת בזה שכל המדרגות האלה כאן של הירידה שבהן ירדנו נמצאות בתוכנו. נניח זה אתה, הנקודה הזאת זה אתה, בך בפנים יש את כל הגנים האינפורמטיביים, את כל הרשימות, את כל הנתונים בעצם מכל המדרגות של הירידה. הכל, הכל מלמעלה למטה, כל מה שירדת, ההתרוקנות, ההזדחכות של האור, התהליכים מסוימים מלמעלה למטה, עכשיו אתה צריך לממש. כלומר, אתה את אותם הגנים האינפורמטיביים, את הרשימות, הגן האינפורמטיבי הראשון שיש לך, זו המשיכה שלך כלפי משהו, היא עוד לא ממומשת, היא צריכה להתממש. אז אתה מממש אותה ואת כל הרשימות האלה. אני ארשום, רשימות. המילה, משהו שנרשם, רשום. הם נמצאים בתוכך, רק בצורה הדרגתית, על ידי היגיעה שלך, אתה שולף אותם. הם מופיעים מולך כנתונים אינפורמטיביים, ואותם אתה מממש כל פעם. וכולם מסתכמים סך הכל בחיבור חזק יותר, נרחב יותר, אבל שאלה, הכוח עצמו שדוחף אותך, מה זה? זה הכוח הכללי של האור שכאן היה ממלא אותנו. לא, זה ברור, זה כוח אחד, אבל את הכוח הזה מישהו הוציא מאיזון? מישהו נתן לכוח הזה כוח? לא. הכוח הזה הוא לא נע בכלל, הוא לא מניע כלום. אנחנו פשוט מתבשלים ומתפתחים בכוח הזה כל הזמן. הכוח הזה קבוע. זה כמו אש שכל הזמן דולקת, ועליו, על האש הזה, יש סיר עם משהו בפנים. תודה, אם אני כבר מחזיק את המיקרופון. האור בא בקשר עם האנשים, נמצא שם כל הזמן. האם האור גם נוגע ביחסים בין בעל לאישה? עד כמה הוא נכנס ביניהם, ועד כמה בעל ואישה בצורה איכותית יכולים לחזק או להחליש את האיכות של האור? אתה דמיין כל הזמן שהאור נמצא ביניכם. תודה. תודה רבה על ההרצאה היום, על החינוך. אני פשוט מאוד רוצה שאתם תתעכבו קצת בשאלה הזאת. אנחנו נלמד אותה הרבה זמן, אל תממשו אותה על ילדים. רק אחרי שאנחנו נסיים את העבודה הזאת, אל תרוצו. אז אנחנו צריכים לחכות חצי שנה ואז לא לעשות כלום עד אז? זה יהיה עוד איזה חצי שנה. אז בינתיים לא לעשות כלום? כלום. בבקשה. שלום רב, קבוצת טביליסי גרוזיה. רבל קוראים לי. העניין הוא שקבוצתנו גדלה ומעורבת, יש לנו הרבה אירועים יחד עם נשים, ואם אתמול דיברנו שלהבדיל בין נשים לגברים בזמן כנסים, אז לנו יש הרבה פעמים מצבים, אנחנו מרגישים שנשים לא מאורגנות, וזה מאוד משפיע על הגברים. רגע, רגע, רגע. איזה שיעורים? שיעורים עצמם או שכל מיני אירועים שאתם עושים? לא, פשוט כשנשים לא מאורגנות היטב, אז אנחנו פחות מגיעים לשיעורי בוקר או לאירועים שלנו המשותפים בהפצה נגיד, אז פחות גברים משתתפים בזה. אנחנו מרגישים את זה שנשים לא מצליחות להתארגן, לבחור מנהיגה או משהו כזה. אפשר לשאול על ייחודיות העבודה בקבוצה מעורבת, והאם גבר יכול לעזור בארגון של אנשים. כמובן, אני אמרתי שנשים בעצמן, ביניהן, מאוד קשה להן להתארגן בין עצמן, וגברים הם אלה שיוצרים את הקשר בין הרצונות הנשיים, אבל לא זה העניין, העניין הוא אירועים, ארגונים של כל מה שאתם עושים, זה טבעי לגמרי בהשתתפות מלאה, לגמרי, שוות ערך. רק הלימוד, הלימוד צריך להיות בנפרד. וכמובן, ישיבות חברים. עוד בנוסף, הגברים שלנו בקבוצה הפנימית, אנחנו כן לומדים בנפרד והכל, אבל יש גברים חדשים שמתחילים, ואין לנו אפשרות פיזית להבדיל בין נשים לגברים. טוב, אז תעשו ככה, מה אני יכול לעשות? בבקשה. אני לילה מדנפרופטרובסק. אני רוצה להודות לך על זה שאתה משקיע כל כך הרבה זמן בחינוך. הבת שלי, בת 17, היא נרשמה לקורסים של אקדמיה של קבלה, אז היא עשתה, היא תפרה תמונה, רקמה אותה לפי התמונה של בעל הסולם, לפי התמונה שיש על הכריכה של הספר המקובל של סימון וינוקור. אני רוצה לתת לך את זה במתנה. תודה רבה לך. כן. יבגני קרסנוירסק, רציתי לשאול, בזמן עבודה רוחנית, עם הקבוצה או בצורה אינדיבידואלית, כשאתה נמצא בתוך השדה האינפורמטיבי הזה, יש הבנה מאוד ברורה שכל ההתפתחות שלנו היא מתוכננת, והכל מוכתב כבר, ויש הצדקות לזה, והכל נראה כל כך ברור, שלפעמים אתה רואה מה שכאילו אמור להיות כביכול מתוכנן, וזה לא כל כך נוח. יקירי, כמובן שהרבה דברים לא נוחים. אני כל הזמן נמצא בבירור של רצונות, כל הזמן חיזוק הרצונות, חיבור בין הרצונות הנכונים, כדי שהם יהיו יותר מורכבים, יותר מבוררים בצורה נכונה. אני אמרתי שאנחנו צריכים לעבור כאן סבל. אנחנו לא מקדשים את הסבל, לא הופכים את הסבל למשהו מיוחד, אלא יכולת להרגיש בתוך עצמך רצון לא מלא, להחזיק אותו בך בצורה כזאת, לעצב אותו, ואז לכוון אותו נכון עד למימוש המלא שלו. אפילו אם הרצון הזה לא מתממש עכשיו, כלומר, אנחנו כל הזמן צריכים להתקדם, כל הזמן לעצב את עצמנו, לצפות מתי אנחנו נוכל להתארגן לתנאי ההדדי הזה של הערבות. אנחנו חייבים לעשות את זה. תודה. וכמובן שזה ייסורים, סבל. בבקשה. יש לי כמה שאלות על חינוך מהר. השאלה הראשונה, אז היא לא שאלה, היא עכשיו מכינים ספרים, ואני מבינה שהם מתייחסים לעקרונות של הקשר והחיבור של הילדים בתוך החברה, קולקטיב. ויש גם חומר שמפרט, מסביר לילדים על בניית העולם. רגע, אנחנו הרי החלטנו שאנחנו לא נדבר על הדברים האלה במהלך חצי שנה הקרובה. טוב, אני יכולה לשאול שאלה? האם אפשר לנסח עקרונות עיקריים של הילד, של היחס של הילד? לא, אי אפשר, אנחנו לא מתעסקים בזה. כלומר, לא לשאול על החינוך בכלל? לא, אני אמרתי הרי שלא. אז אין יותר שאלות. טוב מאוד. סשה מטרנופול, אוקראינה. יש לי שאלה. שאלתי אליך כזאת. שנייה, אני ארכז את המחשבה שלי. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות בתוך פחד יראה אמיתית? יראה אמיתית היא חוק עיקרי של תורה, זה החוק של תורה. יראה אמיתית זאת יראה, חרדה, האם אני אוכל להשיג את תכונת ההשפעה? היא מנוגדת לגמרי כלפיי. האם אני בכלל אהיה מסוגל להרגיש מה זה? לפחות איכשהו לטעום, איך זה? לצאת מתוך האור שלי החוצה, לחופשי. אז אותה חרדה שאני כל הזמן אשאר בתוך המצב הזה, זה מה שמניע בצורה נכונה קדימה. תודה. לרינה מוסקווה, שאלה. דיברנו על זה שאדם צריך להשקיע מאמצים להתקדמות שלו. אחרי כאלה כנסים גדולים או חגים גדולים, לאדם תמיד יש תוספת רצון שאחרי זה הוא צריך לעבוד עליה, לאבד אותה. שאלה, יש לנו אמצעים שאנחנו משתמשים בהם שהם תומכים להתקדמות שלנו. מה לעשות עם האמצעים האלה, כמו עזרה בקבוצה, הפצה, חיסרון לאור של התיקון? כל אלה לא עוזרים. יש איזה מחליפים מטרות. במקום להשתוקק לתיקון, האדם משתוקק למילוי. הקבוצה צריכה כל הזמן להציג בפני האדם אילו רצונות הם נכונים. הקבוצה כל הזמן צריכה להראות לאדם במה היא עוסקת, ואז הוא ירגיש שהוא משתוקק לדבר הלא נכון. רק יחסית לסביבה שלנו אנחנו מסוגלים לבדוק את עצמנו. ניתקו אותך.
Алло.
Да.
Группа демонстрирует важность духовности.
הקבוצה מציגה את החשיבות של הרוחניות. ולאדם יש את החשיבות הזאת.
Эта важность есть, но
החשיבות הזאת ישנה, אבל הוא עדיין משתוקק לא לרוחניות, הוא רודף אחר המילוי. אז איך לעשות את התפנית הזאת? אם האדם ירגיש את עצמו כלפי הקבוצה שהוא לא נוהג נכון, אז הכל יהיה בסדר. הוא צריך להרגיש, הוא צריך לחוש את הסביבה שבה הוא חי ואת חוסר ההתאמה שלו אליה. הקבוצה צריכה להציג בפניו, להגיד, אנחנו משתוקקים למטרה ואתה, במין שאלה פנימית כזאת. היא צריכה להביע לו את זה בבירור, שלהם יש השתוקקות קדימה לחיבור ביניהם, לערבות ביניהם, לקשר הדדי, ואז הוא ירגיש שהוא לא כך. אין מוצא אחר, רק אם הוא יקרא טקסטים, אבל בתוך קריאת הטקסטים הוא כל הזמן יצדיק את עצמו. תודה. שלום רב, אלכסיי מקזחסטן. שאלה בנושא חופש הבחירה. האם יש כזה שביל של מימוש של 100% של חופש הבחירה? ואם יש כזה שביל, איך לעבור בו? אין 100% של מימוש של חופש הבחירה. כלומר, דרך שבה אתה הולך כל הזמן ב-100% של מימוש של חופש הבחירה. לא, אין. יש אפשרות. סליחה.
существует
ישנה
красивый путь,
דרך יפה, נניח.
существует очень нехороший путь.
זו דרך אחת, יש דרך מאוד לא טובה, זו דרך שנייה, ואנחנו נמצאים בדרך האמצעית, ובערך בצורה כזאת אנחנו מממשים את עצמנו. אנחנו חייבים כל הזמן דחיפה מאחורה, ואנחנו גם חייבים למשוך את עצמנו קדימה. ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם, בדרך האמצע, מה שנקרא דרך הארץ. света правая линия. לא דרך האור קו ימין ולא דרך הרשע קו שמאל. בקו ימין אי אפשר ללכת. קו ימין זו דרך אידיאלית שהאדם לא מסוגל לממש. קו שמאל גם לא יכול להיות, מכיוון שזה איסורים גדולים מאוד. קבלה ניתנה לנו כדי לא נתקדם, כדי שלא נתקדם בקו שמאל. הטבע עצמו, בעצמו, בתכלס, הוא מניע אותנו בקו שמאל. הוא גורם בנו איסורים, סבל. זה קו שמאל. זה שחוכמת קבלה ניתנה לנו, אנחנו מסוגלים להוסיף לקו שמאל הזה קו ימין ולצאת לקו אמצעי. וקו אמצעי, אין איזה ביטחון של 100%? לא, קו אמצעי מורכב מזה שיש לך, אתה נתקע, הולך קדימה, נתקע והולך קדימה. או שאתה בעצמך יכול לחפש את התקיעות האלה, את החסרונות האלה, בתוך הקבוצה בעצמך, מה אנחנו צריכים כדי להתקדם. אבל בכל זאת, המקרה האידיאלי, אני לא מכיר מקרה אידיאלי כזה. בכל מקרה, אתה צריך דקירות חדות כאלה. תודה. אני מדבר על מימוש פרקטי. יש לנו עוד זמן? בבקשה. שתי דקות, בבקשה. צהריים טובים, טטיאנה מפרם. שאלה מהרצאה הראשונה, האם יש קשר ואיזה קשר בין שורש הנשמה, תכונות, כישרונות או רצונות? השורש של הנשמה קובע את כל התכונות האלה שנמצאות מלכתחילה בתוך האדם. אבל בשום פנים ואופן השורש הנשמה לא קובע איך האדם פותר, מממש את הדרך הזאת. בזה יש חופש הבחירה שלו. זה לא רשום בתוך הגנים שלו. את בכל זאת תגיעי, את יודעת, כמו תלמיד בבית ספר, תחת מכות של מקל או על ידי השתוקקות עצמית, לא משנה איך, אבל את תעברי את אותן 10 שנים של לימוד, או שיכריחו אותך, או שאת תרצי את זה, את תסיימי את בית הספר הזה בכל מקרה. איך זה משפיע על תפיסת המציאות? לא משפיע, את בכל זאת תצטרכי לגלות אותה בצורה מלאה. אני מציע לכם בכלל להתייחס לקבלה כמו אל פיזיקה של עולם נסתר מאיתנו, אבל עולם טבעי. אין פה שום דבר סודי או מיסטי. אם הייתם יכולים להסתכל על מנורה חשמלית לפני 200 שנה, הייתם מנסים לחבות אותה בפו, כמו אש. זה היה נראה לכם כמו נס, וכך הלאה. כל ההמצאות שלנו, זה פשוט חלק שלא נגלה של המציאות, ועכשיו זה צריך להתגלות לנו. כמובן שזה חדש לחלוטין, כי זה מתגלה בתוך רגש חזק שבאנו, לא בתכונת הקבלה, הספיגה של בעצמנו, אלא בתכונת ההשפעה, ביציאה מתוך עצמנו. כמובן שזה מגמה שונה לגמרי, הפוכה של הרגשה, אבל היא קיימת בטבע. היא תמונה על ידי הטבע בתוכנו. אנחנו פשוט צריכים עכשיו לממש, לשלוף את זה מתוך עצמנו, את הגרסה השנייה שלנו, של הקיום. גם הגרסה הראשונה נשארת בנו, אנחנו נשארים להתקיים בגוף, שום דבר לא נעלם. אנחנו פשוט מגלים מתוך עצמנו אפשרות להרגיש גם מחוץ אלינו. לא רק תכונות האגואיסטיות שלנו, להרגיש בגירוי של קצוות העצבים שלנו, עצביים של ריח, מישוש, ראייה, אנחנו נוכל להרגיש גם מחוץ אלינו, אבל גם זה קיים בטבע. לכן צריך להתייחס לזה בצורה מאוד בריאה. אין פה תפילות, קמאות, חוטים אדומים או משהו, זאת פיזיקה. תראו מה פילוסופים גדולים כתבו, מוחות ענקיים, אדירים של האנושות במשך כל ההיסטוריה, איך הם כותבים על קבלה, כעל מקור חוכמה, חוכמה בריאה, מפוקחת ועמוקה. ועכשיו השאלה האחרונה. מה, אתם רוצים שירביצו לי? אתם כבר רואים למי אני דומה. שלום רב יקר, מורה, אני מודה לבורא. мечтал из уст. על זה שאני חלמתי הרבה זמן לקבל פל פק אלה שיעורים כמו שאנחנו מקבלים אותם עכשיו. אז יש לי כזאת שאלה, מורה יקר, אתה עכשיו יחד עם התלמידים שלך השקעת כאלה מאמצים בשביל ליצור עבור הילדים שלנו שהתלמידים היותר ותיקים יקבלו את השיעורים שלך ויתקדמו קדימה. לפי ההבנה שלי, בימי ביניים המקובלים השתמשו בצורה מוצלחת על ידי השיטה הזאת של מורה ותלמיד, השיטות האלה. האם היום בקבוצה שלנו אנחנו יכולים להשתמש במאמצים האלה? קודם כל, אתם צריכים שבתוך הקבוצה שלכם יהיו הספרים האלה ושתקראו אותם בקבוצה. הם בנויים, הספרים האלה, בצורה של שיחות, כמו שהייתי משוחח עם אלי או עם אנטולי אוליאנוב, ככה השיחות האלה מפורטות בספר. ומתוך הספר אתה פשוט מתחיל להתקלל בצורה פנימית כלפי ולה יחס כזה עם עצמך, עם הקבוצה. הספרים האלה הם לא עבור הילדים באמת. הם עבורנו שאנחנו נחנך את עצמנו ואת הילדים כך. ואת הילד אנחנו רוצים לחנך מכיוון שאנחנו מחויבים לחנך את הילד. אז כמובן שעדיף שאנחנו ניתן לו חינוך אינטגרלי וחדש. אותו הם יקבלו בצורה טבעית. כל מה שאתה נותן לילד בשבילו, ככה זה. אם האדם גדל כבר כלפי תפיסה חדשה, מתחנך אליה, זה מתחיל להתבטא בו, מתחיל להרגיש אותה. בצורה טבעית, כמו את העולם שלנו, גם את העולם השני. מי יגיד לו שמישהו לא מרגיש את זה? הוא מרגיש. כמו שאני נולדתי בלי משקפיים עם ראייה לא טובה, ואף אחד לא אמר לי, אני לא רואה סביבי אף אחד. ופתאום מגיע איזה מורה ואומר לי, הנה, אני אשים עליך את הדבר הזה, ופתאום אני רואה. זה הכל. לילד הזה זה יהיה טבעי. ככה יתקיים הדור הבא. הודות לייחוד, המשבר הגלובלי הזה יביא אותנו לזה. אז חבריי, תודה רבה לכם. אני לא יכול להמשיך יותר לצערי, אבל יהיה לנו עוד שיעור אחד, ואחריו יכולים להיות עוד הרבה שאלות. אז תודה רבה וסליחה.
Соединимся на конгрессе. Не важно то, что разделяет нас, а важно, что объединяет. Нам вместе суждено раскрыть любовь, вечную любовь между нами. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай любовь для творения, только в любви мы мировое клип. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения, только в любви мы мировое клип. Сила одна, группа сильна, раскроем связь в глобальном мире мы. Точки в сердцах, сила Творца, и станем мы опять единые. Ведь только вместе, вместе мы сильны, нам раскрываются духовные миры. Пирамида поднимается наверх, мне нужен ты, 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 вместе вы. Дай, дай, дай усилия в намерении, дай, дай. Мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое клин. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое клин. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем.
творение, только в любви. Мы мировое клип. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир добро.